השבוע אנחנו קוראים את פרשס טלדויס, ובפרשס זו אנחנו עומדים על שתי סוגיות גדולות. מתחילת הפרשה מחירס הבחוירו, קניין הבחוירו על ידי ינקוב מאיסוב, ובהמשך הפרשה הברוכויס, שיינקוב אבינו הוציא במרמה מיצחוק אביו. ואנחנו היום עוסקים בסוגיה שעיקרה בחושן המשפט. ויוזד ינקב נוזד, ויוב יסב מנסוד אבו אויף, ויאמר יסב על ינקב, אל יתנינו מן האדם האדם הזה, כי אויף אנוכי, על כן קורא שמו ידועים. ויאם ינקב מחוקי, יאמס בחירוס חולי, ויאמר יסב, הנה אנוכי, הלך לומס ולומס אלי בחוירו, ויאמר ינקב, וישבו לי כיום, וישב עלי, וימקרס בחרוס על ינקב, וינקב נוסן לעשב לחם ונזיד הדושן, ויוכל וישת, ויוקם וילך, ויבז עשב עשב בחוירו. הרבה פלפלנו בעבר, כפי שהדברים מופיעים במנחסו שברשס מדורה קמה, במהדורה החדשה, ופנים שונות של מה שקרה, והממד הזה בין ינקב ועשב בקניין הבחוירה, והרשוינים והחוינים מפלפלים הרבה בסוגיות של דו ושל הבורי יוילום. אבל היום אנחנו עוסקים בשאלה ספציפית מוגדרת, שמבוסס על סוגי ביבומס, קובוב עמוד א', שם למדנו. הרי שוי הבורך מבייס האסורים, והויסו מעברה לפניו, ואמר לי תול דינר והבירני, אין לוי אלו סחורוי, כי הוא יכול אמר משטה אני בכו. אדם בורח ורודפים אחריו, והוא מגיע למבורת, הוא רוצה לעלות על המבורת ולעבור לצד השני כדי לברוח, ומי שמפעיל את המבורת אומר 500 שקל, אבל כל השאר משלמים 15 שקל, מה פתאום 500? אבל המפעיל של המבורת מזהה הזדמנות עסקית שלא חוזרת בכל יום, הוא רואה שהרודפים מתקרבים, אומר 500 שקל, ופלוני אומר בסדר גמור, אני אשלם. הוא מגיע לצד השני, אין לו אלא סחורוי. ואף על פי של החוירה, זה פסיקה, פסיקה מחייבת בסחילס פועלים, זה הלכה פשוטה בסחילס פועלים. כשאתה מבקש שירות מאדם, עבודה, פלוני קוצב מחיר, ואם אתה מסכים למחיר שהוא קוצב והוא עושה את מה שביקשתי ממנו, זה הדין של סחירס פועלים, אתה צריך לשלם כמה שהוא ביקש והפסיקה מחייבת. אבל מכאן למדנו שאין אדם רשות ויכולת לנצל מצוקה של אדם אחר, וכדי לדרוש ממנו מחיר מופקע, מחיר מוגזם, וגם אם מתחייב לשלם את המחיר הזה, אין להתחייבות הזו כל תוקף, ובסופו של דבר אין לו אלא שכרו. אז זה הסיפור של ינקב ועשב. עשב בא מנסותיו והוא עייף, והוא מרגיש שהוא הולך למות, וסך הכל הוא מבקש מיינקב, אבל יתנינו מן האודם האודם הזה, כי אויף אונויכי, כל היום הייתי בשדה, הייתי בחוץ, חם לי, והוא מרגיש שהוא הולך להתעלב, והוא מבקש קצת לשתות מן האודם האודם הזה, מנזיד האדשם, ויינקב מזהה הזדמנות עסקית שלא תחזור. הוא אומר לו, בשמחה רבה, אני אתן לך תכף, אבל קודם תחתום. הוא שואל, על מה אני חותם? הוא אומר, תחתום, אחר כך אני אסביר לך. הוא אומר, לא, אבל מה זה? הוא אומר, זה אתה מוכר את הבחורה, ועשב חותם. למה שלא יוכל אחר כך לומר, משתה בך הייתי, כמו אותו אדם שצריך לעלות על המבורת, כי הוא בורח ורודפים אחריו וחייו בסכנה. אז למה עשב לא יכול היה לומר בדיעבד? ההתחייבות הזו אינה תקיפה, כי משתה בך הייתי. למה זה שונה מהגמור ביבומס? ואנחנו היום נציע שבעה תירוצים, ותוך כדי שבעת התירוצים האלה, אנחנו נלבן את ההלכה הזו. והרבה פעמים אני מסביר ומתנצל, לפעמים כשאנחנו עומדים את מעשה האבות בחומש ברשס, ואנחנו מפלפלים, זה בעיקר, כך אני רואה את הדברים, דרוש וקבל שכר, להגדל תואר ולהדיר, אבל לא בהכרח שהסוגיות האלה באמת מושתתות על יסודות ההלכה. כל הפלפולים שנאמרו במחירה הזו, לא בטוח שזה יהיה מחר שתקף לפי ההלכה. הלא בכורה יש לה הרבה פנים. אז כל הראשונים האחרונים שפלפלו בסוגיה של דובה של הבוליול, הם הניחו שמדובר בפי שניים בנחלה, הבכור יש לו זכויות יתר. והוא לוקח פי שניים מחלקם של האחים שלו. אז אם מדובר בזכויות ממון, פלפלו בסוגיה של דבר של אבו ליואל, אמר רש"י כותב שכל העניין היה הקרבת קורבנות. האם אפשר למכור הקרבת קורבנות? הלא מדובר בדבר שאין בו ממש. כאשר שני אחים, אחד הוא הבכור, מעולם לא עשו פדיון הבן, אין לו זמן לזה והוא לא אוהב את הטקס הזה, אז הוא יאמר לאחיו הצעיר, אני מוכן למכור לך את הבכורה, תשלם לי 100 שקל ואתה תעשה פדיון הבן, כי אם אתה הבכור, וכי עליה לדעת שאפשר למכור בכורה לעניין פדיון הבן, אתה פטר רחם, ואתה לא יכול למכור עכשיו בדיעבד את הרחם של האמא, ושהוא יהיה פטר רחם, אתה פטר רחם, אתה הבכור לנצח לצחים, ואתה לא יכול למכור. אותו דבר לגבי רישס אוינו, יש בכור לנחלה ויש בכור לפדיון, מה בין רישס אוינו לפטר רחם? ולכן, לא בהכרח שמדובר בלומדס והמחירה הזו היה לתקו, אבל כך נהגו רבותינו גדולי הדוירס הראשונים והאחרונים, ואנחנו הולכים בעקבתיהם כאשר עיקר המגמה זה ללבן סוגיות ולהשתשע בדברי תורה. ואת הדברים האלה אמרתי הרבה פעמים, מכל מקום. עשיו לחוירי מנצל את המצוקה, ינקב לחוירי מנצל מצוקתו של אחיו של עשיו, והוא סוחט ממנו מחירה של בחוירי. האם המחר הזה היה לו תוקף, והם עשיו יכול אחר כך לומר, משעת הבחור עשוי, ועשיו יכול היה לצטט את דברי הגמור ביבום עסקובוב, שגם נפסקו חוש המשפוט ריש סמך דל את סיב זין, הובאה הלכה זו. אז כפי שאמרתי, אנחנו נעבור מסוגה לסוגה. השאלה הזו נשאלה על ידי בעל פונם מאירויס. פונם מאירויס היה רמי אייזנשטט, מגדולי הפויסקים לפני 350 שנה. פונם מאירויס הוא אחד מספרי היסוד בהלכה, והוא מצוטט תדיר על ידי כל הגדולים שבאו אחריו. אבל יש לו ספר של פלפולים על התורה בשם קויסנויס אויר. ספר לא כל כך ידוע. מוילי ורבי, הרבי מקרויזנבורג חיבב מאוד את הספרים האלה, כי גם הוא היה פלפלן גדול. ספר קוסנס אור זה בדרך פלפול על פרשיוס השבוע. ורבי קיבה אגר, שהיה ישרן מעין כמותו, גם הוא חיבב כנראה את הספרים האלה, כי בגיל הנשס ביבוא מסקובוב, הוא מציין לעיין בספר קוסנס אור בפרשיוס טולדויס. אז בעל פונמיר שואל את השאלה הזו, והוא מתרץ, שאם בנוסף להתחייבות מילולית, התחייבות בעל פה, שהיא דינה כפסיקה, גם נשבע לשלם, אז זה כן מחייב לא רק לקיים את השבוע, אלא גם מצד דיני ממונות, כך רוצה לחדש קוסנסור. והדברים כתובים גם בקצויס החוישן, שם במקום ריש סמך דלד, סיף קוטן דלד, אבל קצויס החוישן לא מפרפר בסוגיה של ינקב עשיו ורחילס הבחירה, הוא רק מדבר בהלוכה, והוא אומר, אם יש תוספת של שבועה, אז ההתחייבות כן תקיפה, ולפי זה אפשר לפרש היטב, מה פתאום ויום ינקב ישוב עלו כיום, וישוב עלוי, למה ינקב דרש שבועה? כי אם עשיו יתחכם אחר כך, והוא יצטט את מה שכתוב בחושב משפצים על ריש סמך דלד, אז ינקב יאמר לעשיו, אבל שכחת את קצוי סחושן שם במקום. קצוי סחושן סיף קונדלת אומר שאם נשבעים, אז הפסיקה כן מחייבת, ולכן ינקב בחוכמתו מדורש שבועה, וכך כתב קצוי סחושן, וכך כתב פונם אירויס בספרו קוסנס אור בפרשס טולדויס. דרך נוספת, שבא מבית מדרשי, עשיו מבקש, הניתנינו מן עוד האודם הזה, הוא רוצה נזיד הדשם. בסופו של דבר ינקב נותן לחם ונזיד הדשם. למה ינקב מפגין רוחב לב ונדיבות כזאת והוא נותן לחם, מה שעשיו בכלל לא ביקש? הוא אומר לא שנה פוסק משמע שקודם נתן לחם ואחר כך נזיד הדשם. ואני אומר, ינקב מפחד שעשיו אחר כך אומר, אתה ניצלת את המצוקה שלי, אמרתי שאני הולך למות ואני חייב לשתות. אז ינקב אומר לו, קודם כל תיקח לחם, והוא נותן לו כיכר גדול של לחם, ועשיו אוכל לסובעה כדי סביעה, אחר כך הוא מגיש לו את הנזיד הדושים. עכשיו אתה כבר לא במצוקה, אתה לא הולך למות, אתה כבר לא עייב ויגע, אכלת הרבה לחם לסובעה, ובכל זאת לקחת את הנזיד הדושים, תמורת הבחורה, אז אתה לא יכול אחר כך לבוא בטענות ולומר, ניצלת את המצוקה שלי, אני ברחתי מאלה שרדפו אחריי, חשבתי שאני הולך למות, מה פתאום אכלת לחם לסובה, ובכל זאת ביקשת את הנזיד הדוש עם תמורת הבחורה, אז הוא לא יכול אחר כך לומר, משתה בך הייתי. פירוש נוסף שמסביר את הפסוק, הפסוק אומר, ויוכל ויש ויוקם וינך וייבז עשב עשב חוירו. תוסס כותבים במקום שם, ביבומס דף קובוב, שהוא פטור מלשלם מחיר מוגזם, אבל המחיר הריאלי שכולם משלמים הוא צריך לשלם. העובדה שאתה בורח מפני אלה שרודפים אחריך לא אומר שאתה צריך לקבל שירות חינם, והוא צריך לשלם את המחיר שכל השעה משלמים. כל הדין משתה בך הייתי, זה רק משום שהוא ביקש ממנו דינר במקום פרוטה. ואין אדם רשאי לבקש מחיר מוגזם ולנצל את מצוקת זולתו כדי לאלץ אותו כאילו להתחייב במחיר שאיננו סביר, אבל את המחיר הסביר הוא צריך לשלם. אז מה המחיר השביר של בכורה? הבכורה זה לא דבר שאוי ולסויכר, אין שוק, אין שוק למחיר את הבכורה, בפרט בימיהם, ובפרט כאשר לא מדובר בנחלה, לא מדובר בזכויות ממון, מדובר בקלובס קרבונס לפי פירוש רשי, אז אין כאן שוק, ולכן זה יחסי, תלוי אצל כל אדם. ויבזה עשב עשב חוירה. עשב בז לבחוירה, זה לא היה שווה בעיניו דבר, הוא זלזל בבחוירה, ולכן הוא לא יכול אחר כך לומר, ביקשת דבר מוגזם, מבחינתנו זה לא דבר מוגזם. יעקב אומר, אצלי הבחוירה שווה כל הונדה אלמה, כי אני רוצה להקריב את הקורבנות כבחור, אבל בשבילך מדובר בדבר שלא היה לך חפץ בו, וכמו שכתוב בפסוק, ויהיה וזה יסף וספחויר, ולכן הוא לא יכול אחר כך לבוא ולומר, נתתי דבר מוגזם תמורת נזיד עדשים, לא, בעיניך הבחור לא הייתה שווה אפילו נזיד עדשים, משום שויהיה וזה יסף וספחויר, ולפי דברי התוספות שגם הם נפסקו בסימן ריש סמך דלת, כאשר לא מדובר במחיר מוגזם, הפסיקה מחייבת, סיבה שלישית, מדוע עשב לא יכול היה לערער על הקניין בטענת משתה בכו איסי לפי דברי הגמורה ביבומס. דרך רביעית, וזה כבר מביא אותנו למחלוקת ראשונה בין הרשב"א והרש"ה. זה עובדה היסטורית שלא רבים יודעים, אבל כך כתוב בסדר הדוירס, הראש היה אשכנזי והרשב"א היה ספרדי בברצלונה, והראש נאלץ לברוח בגלל הפרעות שהיו באשכנז, והוא הגיע לברצלונה, והוא פגש שם את הרשב"א, ונפגשו הראש והרשב"א, ויש מכתב שהרשב"א כותב, והוא משבח מאוד את הראש, והוא כותב שהוא חוכם ובעל סבורה, ככה הרשב"א מתאר את הראש, תואר מעניין, חוכם ובעל סברה. כך הרשב"א מכנה את הראש, והראש הפך להיות מנהיגם של קהילות ספרד, אף על פי שהוא היה אשכנזי, והוא הקים ישיבה גדולה בברצלונה, ואחרי פטירתו של הרשב"א, הראש היה המנהיג של יהדות ספרד. אז נחלקו בשאלה הזו, כאשר אדם מבקש לעבור במעבורת לצד השני, והפסיקה לא מחייבת, אם עשו קניין, קניין סודר, האם זה נותן תוקף לקניין, ואז זה כן מחייב. תשוב עשה רשב"א חלק א' סמן אלף מם. כותב הרשב"א שגם אם עשו קניין, אין תוקף בקניין, כי כשם שהפסיקה היא מתוך אילוץ, גם הקניין הוא מתוך אילוץ, ולכן אין תוקף לפסיקה הזאת, גם אם עשו קניין, לא כך דעת הראש. כלל סמך דלת תשוב עשה ראש, סמן ג' הראש סבור שהפסיקה מחייבת אם עשו גם קניין. מנחסו שסממם היי על ברשס, פלפלתי בעריכות בסוגיה הזו, בעיקר בסוגיה של דבר של הבורי יולום, וסוגיות נלוות, וכתבתי שם בעריכות מערכת שלמה של קניונים שיאנקב עשה לפי דקדוקי המקראות ופירושי הראשונים בפירושיהם על התוירה, והסברתי למה יעקב בחר דווקא את הקניינים האלה. קניין סתומתה זה קניין אחד, קניין חליפין סודר זה קניין אחר, כי הספון הוא מפרש שיעקב נתן לעשב לחם ונזיד הדושים לשם קניין חליפין, או בנוזיד או בכלי שבו הנוזיד. ולמה בנו זידו בכלי? כי נחלקו אמרו בפרק הזוב בבוב המציע אימפרי עבדי חליפן. יש מי שאומר רק כלי. ולכן יעקב עשה חליפן בנוזיד או בכלי אשר בו הנוזיד כדי להיות בטוח שכעניין הזה יחול. תמצית הדברים, בלי להאריך יותר מדי, יעקב עשה גם קניין סודר ולא הסתפק רק בהבטחה ורק בפסיקה בעלמה, והוא עשה גם קניין כדי שההתחייבות של עשב תהיה ברת תוקף. דרך חמישית, שוב אנחנו חוזרים לצויס החוישן, אבל לא במקור ההלכה הזו בסימן ריש המחדל, אלא בסימן ריש חוב זיין, סיף קוט נרף. צויס החוישן טוען שכל הדין הזה, שהוא יכול לומר משוטה בך הייתי, נאמר רק בסחירות ולא בקניין. אין הכרח בדברי הקצויס, וגם הסברה איננה סברה אלימתה, אבל הקצויס אומר, סחיר הספויה למחל בדיבור פה, ומשום כך זה לא קניין כל כך חזק, ומשום כך בנסיבות מסוימות הוא יכול לומר משתף החייסי, אבל כאשר מדובר במחר, ומחר דורש קניין גמור, בקניין גמור אי אפשר לומר משתף החייתי. ולפי דברי הקצויס, כאשר אדם חולה והוא צריך תרופות, הוא צריך מה שקראו בזמן חז"ל סממנים כדי להתרפא, ומי שהסממנים בידו מוכן למכור אותם, אבל הוא דורש מחיר מוגזם, לא מחיר ריאלי. ופלוני מתחייב לשלם. הוא לא יכול לומר אחר כך משתה בך הייתי משום שמדובר בקניין. אז הדין של משתה בך הייתי ביבוא מסקובוב נאמר בשני מצבים שונים. סיפרתי את הסיפור של המעבורת, אבל חז"ל מבססים את הסברה משתה בך הייתי מדין אחר. אדם לא רצה לתת חליצה לאשת אחיו שנפלה לפניו ליבום. והוא סירב לחלוץ. הבטיחו לו הון רב. ואמרו לו, אם אתה חולץ לה, אתה תקבל 10,000 שקל. והוא נתן חליצה, אפשר בדיעבד, לומר, אתה לא מקבל דבר. משתה בך היינו, משום שאין לך זכות לנצל את המצוקה שלה לזכות כספים. אתה אמור לתת לה חליצה בחינם. אז אף על פי שהבטיחו לו כסף רע, וגם הוא אומרת שחליצה גם בטעות תקיפה, בניגוד לגירושין, בניגוד לקידושין, בניגוד לקניונים, אבל חליצה שונה, וחליצה גם אם היטעו את האדם, החליצה תקיפה. ומותר להבטיח לו כסף, ואחר כך... מה? עוד מעט נדבר שנחלקו הראשון הם בנסיבות העניין, האם הוא סירב לתת ייבום וחליצה, הוא לא רצה לתת כלום, או שהוא התעקש שהוא רוצה לייבם והיא דרשה חליצה. עוד מעט נגיע לדיון בשאלה הזו, נחלקו שם הראשון הם. אבל מכל מקום, גם שם מדובר בסחירות פויאלים, לא במחר, אלא הוא לא רצה לתת חליצה, הבטיחו לו כסף כדי שיעשה מעשה מסוים. כל מי שמבטיחים לו כסף כדי לעשות מעשה מסוים, זה הדין של סחירות פויאלים, וזה הדין של פסיקה. אז הצד השווה שבין שתי הלכות שלמדנו ביבוא מסקובוב, עמד א', בשניהם לא מדובר במחר, לא מדובר ברכש ובקניין, אלא בתשלום עבור מעשה, בתשלום עבור שירות. ואומר הקצויס, רק בסחירות פויאלים נאמר הדין משתה בך הייתי ולא במחר, אז בנידון דידן מדובר במחר. מכרוק כיום מס בחוירוס חולי, ויעקב קונה את הבחוירה, ובקניין לא נאמר הדין של משת הבחוריסי. תירוץ חמישי על הקושיה הנ"ל, האם עשב יכול היה לערער על המכירה של הבחוירה בטענת משתה בחוריסי. אז מצד הסברה היינו אומרים, מה בין מחה ומה בין שכירות? אם יש חסד בגמירוס דס, ומי שהתחייב לא באמת התכוון להתחייב, אז כשם שצריך גמר דס במחר, בסחירס, כך צריך גמר דס גם במחר. ולא משנה אם מדובר במחר שנעשה על ידי קניין, או בפסיקה שנעשה על ידי התחייבות, דין זה כדין זה, ואפשר לטעון משעת הברואיסי, וכך משמע גם בדברי הראשונים, שהרי הראשונים דנים בסוגיה הזו לגבי מחירת תרופות וסממנים וכדומה, ולא כדברי הקצויס בסימן ריש חוב זין. דרך נוספת, באותו סימן בחוש המשפט, ריש סמך דל, סיף זין זה עיקר הדין, סיף ח' כתוב שהוא יכול לטעון משעת הברואיסי רק כל עוד לא שילם, ואנחנו לא מוציאים מידי מי שהתחייב כשהוא עבר במעבורת. אבל אם הוא כבר שילם והוא תובע את כספו בחזרה, הוא לא יכול לומר משעת הברואיסי כדי לקבל את כספו בחזרה. התנה הזו מועילה רק למוחזק ולא למוציא. התנה הזו מועילה רק לפתור אותו מתשלום, אבל לא נקבל את הטענה משעת הברואיסי כדי לקחת בחזרה ולהוציא מיד המפעיל של המבורת את מה שכבר קיבל, את התשלום שכבר קיבל. ויש לעיין בנידון שלנו במחיר הסבכוי, למי בדיוק המוחזק ומי המויצי, שהרי לא מדובר במטלטלין שצריך לעבור מיד ליד, לא מדובר בכסף שעדיין צריך לשלם. אז איסף לקח לאיזם לחם ונזיד הדושים, והוא מחר את הבחורה. מדובר בזכות מסוימת, אז איך אנחנו דנים בשאלה כזו? האם איסב רוצה לבטל את המחר? האם הוא מוחזק? וכאילו הוא לא צריך לתת את הבחורה שהוא חייב לתת, או שמה הבחורה כבר נמכרה. ואם איסב רוצה לחזור בו, הרי הוא כאילו הוא דורש להוציא מידיו של ינקוב. אז איך דנים בסוגיה של מחיר הסבחור, כאשר לא מדובר בדבר שהוא אוי ונסויכר, עובר מיד ליד? אז ינקב הוא המוחזק או עשב הוא המוחזק. אני חושב שזה תלוי בשתי דרכים, להסביר למה זה מועיל רק לפתור אותו מתשלום, אבל לא להוציא את הכסף שכבר שילם. למה? אפשר להסביר את הדין הזה בשתי דרכים. דרך אחת פרקטית, העובדה ששילמת מוכיחה שבגמר דעת התחייבת לשלם, אחרת לא היה משלם, למה שילמת? אם אתה התכוונת לך, התחיל רק לשתות בו, ולא בכוונה גמורה, התחייבת לשלם את אותם אלף זוז, אז למה שילמת? העובדה ששילמת מוכיחה שבתום לב הבטחת, וכאשר הבטחת התכוונת לשלם רק בדיעבד, מישהו נתן לך עיצה, אולי תטען שמשתה בך הייתי ותתבע את הכסף בחזרה. זו עוד דרך אחת להסביר את החילוק בין מוציא למחזיק. דרך נוספת, אולי עצם הטענה משתה בך הייתי, היא איננה טענה אלימתה, היא טענה קלושה, והיא מועילה להחזיק, מועילה למוחזק, אבל לא למויצי, כמו הרבה טענות בדיני טוען וניתן. בורי ושם בורי יודף, זה מחלויקס אמרויים. אנחנו פוסקים, בורי ושם לא יכול להוציא, הוא יכול להחזיק, אבל לא להוציא ממון. מיגו, הדין של מיגו, פשע עשר הוא הפה שהתיר, מופיע אלף מקומות בשעס. רבים הראשונים והפויסקים שסבורים, מיגו לא הוציא, לא אמרינן. המיגו מועיל רק למי שהממון תחת ידו, לפתור אותו מתשלום, אבל הוא לא יכול להוציא ממון במיגו. כך בורי ושם, כך מיגו, וכך אנחנו מוצאים הרבה בדיני טוען וניתן. אז אפשר שגם הטענה משתה בך הייתי, היא לא טענה גמורה. התחייבת. מה שאתה טוען זה דבורם שבלב. מי אומר שההתחייבות הזו איננה תקיפה? אז לכן זה מועיל רק להחזיק, אבל לא להוציא. אז אם אנחנו אומרים שהטענה הזו לא מועילה להוציא משום שהעובדה ששילמת מוכיחה שבכוונה שלמה התחייבת, אין כאן מעשה מצד עשיו מלבד ההבטחה. אין כאן דבר שהוא הוציא מתחת ידו ומסר אותו ליאנקל. ולכן אם הטעם שאנחנו מחלקים בין מוחזק למויצי, זה משום שהעובדה שהוא שילם מוכיחה שבכוונה שלמה קיבל על עצמו לשלם, זה לא שייך כאן במחיר הסבחור. אבל אם אנחנו אומרים שהטענה היא בעצם טענה קלושה והיא מועילה רק לזיק ולא להוציא, אז יותר מסתבר שברגע שנעשה הקניין ואתה קיבלת את מה שאתה אמור לקבל, אז ינקב כבר קנה את הבחורה ואתה לא יכול עכשיו לבטל את המקח. בפרט לפי החזון איש באבן העזה, I am base, יש יסוד גדול של החזון איש, אני מרבה נשתמש בו בהרבה סוגיות, והחזון איש אומר שההנחה הבסיסית, שהיא אולי הנחת היסוד בדין המומנס, הנחה יותר יסודית מאשר כל השעה, זה המועצה מחברי עולה וראיה, מן דקוב לכאב עוזר לביאסיה, במשפט המודרני זה מוגדר כזכות להנות מן הספק, מי שהממון תחת ידו יש לו את הזכות להנות מן הספק, במילים אחרים מי שבא לטבוע בממון לא נהנה מן הספק, אנחנו לא נוציא ממון של אדם כשאין ראיה ברורה, הזכות להנות מן הספק תמיד שמורה למי שהממון תחת ידו, וזה סטטוס קוו, וזה הנצחת מצב, אנחנו לא מוציאים המון כאשר מדובר בספק. אז החזון איש אומר שההנחה הבסיסית הזו זה לא רק במי שבא להוציא המון מיד חברו, אלא כל מי שבא לטעון נגד המקובל והידוע והפשוט. למשל, כשפלוני יש שטר תחת ידו, החזון איש מסביר בדרכו את הסברה של שטור חביוד עם הבויה. פלוני בא אליך עם שטר, אתה אומר פרעתי את השטר, אין לך עדים, אז מצד אחד אלוי ומוחזק, אנחנו באים להוציא ממנו, אבל יש שטר, ואלוי ואומר טענה צרק, טענה באלמה, לקור ולבטל שטר, ולכן לא עומדת ללוי זכות המוחזקות, העובדה שהוא מוחזק, זה לא רלוונטי, כי אתה בא עם טענה נגד שטר, ומי שיש שטר בידו, הוא זכאי להוציא ממון, ואומר החזון איש, זה אותו הדין של המועצה מחבר יורה וראיה. בכל מקום, אחרי שעשו פסיקה, ויעקב נתן את הנזיד הדושים לחוירה, הוא כבר זכה בבחוירה, ומעטה איסוף הוא זה שהוא מועצה מחבר, הוא רוצה לבטל את הקניין. ההסבר הנכון והעיקרי הוא הראשון, שהטענה משעת הבכו איננה טענה חזקה דעיה כדי להוציא ממי שכסף בידו שערי, מקור הלכה הזו בתשובה של רשב"א. והרשב"א מדבר על מצב שבו מי שרצה לעבור במבורת נתן תשלום לפני שהוא עבר על המבורת, הוא לא שילם בדיעבד כשהוא הגיע לצד השני. במילים אחרות, המפעיל של המבורת לא היה בטוח שישלם את אותם 1,000 שקלים מוגזמים ומופרכים, ולכן הוא סירב לאפשר לו לעלות על המבורת עד שהוא משלם מראש. כל שאר הנושאים אולי לא שילמו מראש, אבל הוא שילם מראש. ולכן העובדה שהוא שילם לא מוכיח מאומה, לא מוכיח שבדעת שלמה הוא התחייב לשלם, אחרת לא היו מעלים אותו למבורת, והוא היה נפגע על ידי אלה שרודפים חרב, ולכן אי אפשר לקבל את הסברה שהעובדה ששילמת מוכיחה שבכוונה של לימה התחייבת לשלם, מה פתאום? משתה בו הייתי מתחילה ועד סוף, אבל נאלצתי לשלם, כי אחרת לא היו מאפשרים לי לעלות על המבורת. ואף על פי כן, אומר הרשב"א, אחרי שהוא שילם, הוא לא יקבל את כספו בחזרה, וזה מוכיח שההסבר הוא שהטענה הזו איננה חזקה דיה להוציא ממון, אלא להחזיק ממון. זה לא יותר מאשר ספק, ויש לו זכות להנות מן הספק. עוד רגע אדבר, ורק עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר הסוגיה, לתורף הסוגיה. נחלקו הראשונים. הרמב"ן, ויש אומרים שהרמב"ן מביא, והשיטה הזו מובאת גם במרדכי במסכת יבומס, שם במקום בדף ק"ו. מה הסיבה שמי שעבר במבורת יכול לומר משתה בחייתי ואני לא משלם? מה הסיבה שאלה שהבטיחו ליבם 1,000 זוז אם תתן לך חליצה יכולים אחר כך לומר אתה לא מקבל אגורה שחוקה? מביא הרמב"ן יש אומרים משום שאתה דורש שכר על מעשה שאתה מחויב לעשות, אין לך זכות לדרוש שכר, אין לאדם זכות לדרוש תשלום על מצוות שהוא מחויב בהם, ולכן אנחנו אומרים לחולץ, אתה מוכייב לחלוץ. אז מה פתאום מגיע לחסחר? בבחורס חוף טס למדנו הלכה, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אנחנו בעיקר מכירים את ההלכה הזו מטל מטוירו, וזו סוגיה גדולה במסכת נדורים. אדם איננו רשאי לדרוש תשלום על טל מטוירו. אנחנו אמורים ללמד תורה בחינם, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אבל בבחורס כתוב שזה בזו הסמיכת עשו, הוא בריאת מומים בקורבנות, ובכל מצווה שאדם מחויב לעשות. ולכן אנחנו אומרים לאותו אדם שנתן חליצה והבטיחו לו כסף רב, לא מגיע לך מאומה ואתה לא זכאי לדרוש כסף, כי אתה אמור לחלוץ ללא קבלת תמורה. אותו דבר בפיקוח נפש, כאשר אתה רואה אדם שרודפים אחריו לפגוע בו, בין אם זה סכנת מוות, אם זה סכנת פגיעה, אתה אמור להיחלץ לעזרתו ולעזור לו ככל שתוכל להימלט מרודפיו, ולכן לא מגיע לשכר. וזה דרכם של מקצת הראשונים בביאור הסוגיה, אבל הרמב"ן חולק עליהם, והרמב"ן אומר, הניסוח, הנימוק של חז"ל, משתה בך הייתי, מוכיח שהשאלה הזו, השאלה היא האם יש כאן התחייבות גמורה, האם ההתחייבות, הפסיקה מחייבת או היא לא מחייבת. והגמרא אומרת, למה הפסיקה לא מחייבת? כי הוא נאמן לומר, מה פתאום? עשיתי צחוק ממך, אתה הילצת אותי, אבל מעולם לא התכוונתי ברצינות להתחייב בתשלום מופרך, בתשלום שלא מגיע לך. אומר הרמב"ן, אם הסברה היא משום שהוא לא זכאי לקבל תמורה על מצווה, אז חז"ל היו צריכים להסביר את זה בדרך הזו, וחז"ל היו אמורים לומר שאין לו אלא שכרו ולא מגיע לו תשלום, משום שהוא אמור לעשות את זה בחינם. אז ליישב את דרכם של בעלי הפלוקטה של הרמב"ן, צריך לומר, משתה בך הייתי איננו הנימוק שהוא פטור משלם. משתה בך הייתי זה רק מה שזה התוצאה בפועל. כן, הבטיחו לך הרבה כסף, אבל תדע לך שלא מגיע לך כלום. עשינו צחוק ממך. למה? משום שאתה היית מחויב לעשות את המעשה הזה ללא קבלת תמורה. אז לפי הרמב"ן, הסיבה, הסברה של משתה בך הייתי, זה משום שאין גמר דעת בהתחייבות. וקניין אין לו תוקף, התחייבות אין לה תוקף, אלה הם כן, הם נעשו בגמר דעת. ויש יסוד להניח, לפי נסיבות העניין, שלא הייתה כאן גמר דעת בהתחייבות. אבל לשיטת שער הראשונים, או מקצת ראשונים שהרמב"ן מצטט, כל הדין הזה נאמר רק כאשר מחויב היה לעשות את אשר עשה. ושורש המחלוקת, מה קרה עם החליצה? אלה שהרמב"ן מביא, סבורים שהיובם סירב לתת בין יבום בין חליצה. הוא לא רצה לא להתחתן איתה, לא לקחת אותה לאישה ולא לחלוץ לה. ולכן הם אומרים, אתה לא רשאי לעשות זאת. אתה חייב או ליבם או לחלוץ. ומשום כך לא מגיע לך כל תשלום. הרמב"ן מפרש, הוא היה מוכן ליבם. אבל היא רצתה דווקא חליצה. ולכן אי אפשר לומר שהוא מחויב לחלוץ, הוא זכאי ליבם. ולכן הרמב"ן לשיטו סוי אומר, משום שההתחייבות לא נעשתה מתוך גמר דעת, ומשום כך היא איננה תקפה ואיננה מחייבת. איסוף לא היה מחויב למכור דבר ליאנקוי, ולכן כשהוא מתחייב דבר מוגזם, ההתחייבות לא תקפה. אבל כאן השאלה איננה אם עשיו היה מחויב למכור ליעקב, אלא אם יעקב היה מחויב לתת את הנזיד הדושם לעשיו. אז זה תלוי בנסיבות העניין. אם עשיו היה הולך למות, אז לכאורה יעקב חייב לתת לו את הנזיד הדושם. הנה יונחי אויר חלומוס, האם הדברים מתפרשים כפי פשוטם, או שמה היה רעב, היה צמא, יעקב לא חייב לתת לו דברים שהוא הכין לעצמו. תשלם או תעשה לעצמך. בכל מקום פלפלנו בסוגיה זו, והצענו כמה וכמה תירוצים על הקושה של של הפון המאירויס בקוסנס אור, ועד ההכי והכי ליבנו את גוף הסוגיה, מדוע שלום על משתב חייתי. בהזדמנות אחרת נדבר, היום לא נספיק לכנס לסוגיה זו, איך הסוגיה הזו מתיישבת עם בובה בסלה מהם זין, תליהו וזהבין, כשקפו על אדם למכור, והוא אמר רויצני ומחר, האם יש תוקף במחה או לא. יש כמה הבדלים בין אותה סוגיה בבובה בסלה מהם זין, לסוגיה ביבוא מסקובב. שם קפו על אדם, כאן לא היכו אדם, לא יסרו אותו, לא קפו עליו במובן הפיזי הישיר, אלא נוצלו מצב של מצוקה שלא אנחנו יצאנו. אנחנו יכולנו להציל אותו ולהושיע לו, אבל אנחנו לא קפינו עליו דבר, וזה הבדל אחד שיש בין אותה סוגיה לסוגיה זו. כאן אדם מתחייב, שם הוא אומר רוצה אני, שם הוא מצהיר, כאן הוא לא הצהיר שזה הרצון, ולכן יש כמה הבדלים בין אותה סוגיה לסוגיה דידן, וכי גם ההלכה לא בדיוק דומה בשתי הסוגיות האלה. רק הקשר הלכתי, דנו הפויסקים, וזה מתחיל עם הריטבו שם במקום ביבום סקובב. הריטבו מביא שיש אומרים שרופא איננו יכול לדרוש תשלום רב תמורת רפואה שהוא מספק לפציינטים שלו, משום שמצד אחד מדובר במצווה, מצווה לתת רפואה. אם מדובר בחודש שש בסכון הזה, מצווה גמורה שלו תעמוד על דם ריחו, והשוב הסגופוי, והצולס הנפש, פיקוח נפש, שזה חובה גמורה, גם חודש שאין בסכונה. זה מצווה של השובס הווי, זה מצווה של ויהפתו לריחו כמויכו, וזה גם מצוקה. כשפלוני מתחייב מתוך מצוקה, האם ההתחייבות מחייבת? והראשונים דנים בשאלה הזו של שכר הרופאים מכוח שתי גישות. שתי הגישות שהם הרמב"ן, ויש אומרים שברמב"ן. מצד אחד מדובר במצווה, אז איך אדם יכול לדרוש תשלום על מצווה? ומאידך, למה כאשר הרופא מבקש מחיר מוגזם, לא מחיר שוק? האם זה מחייב? או שמה חולה יכול לומר, אתה מבקש דברים מוגזמים, כמו בעל המעבורת שמבקש מחיר מופקע, אז משתה בך הייתי. ונחלקו הראשונים, האם רופא זכאי לדרוש כסף? אז אני משער שיש פה גם רופאים, לא להיעלב, כי אותה בעיה שיש לכם יש גם לי. כי מה אני בחינם הפתם, בחינם נאמר גם על מרביצי תורה, ולא רק על רופאים. אמנם אנשים שבאים לשיעורים שלי לא באים מתוך מצוקה, הם באים מתוך שמחה, לא כמו הקהל שפונה לרופאים, שבדרך כלל לא פונה לרופא מתוך שמחה, אלא מתוך מצוקה. אז לפי הרמב"ן אין לנו את אותה הבעיה, אבל לפי הישו אומרים יש לנו את אותה הבעיה. מכל מקום, נחלקו, הרמב"ן צבו בתורס אודם, שרופא זכאי לדרוש רק שכר תורח ושכר בתולה, ותו לא, שכר בתנה ושכר תורח. מה זה שכר תורח? הרופא יכול לומר, אם אתה מבקש ביקורי בית, אתה צריך לשלם על התרחה, כי אני זכאי לומר, אני ארפא אותך, אני אעזור לך, אבל תגיע לקליניקה שלי. אז כשמבקשים ביקור בית, אז הרופא זכאי לקחת שכר תרחה שבאתי לבית שלך, אבל זה כסף קטן. וגם שכר בתור הזה כסף קטן. לפי הרמב"ן אסור לבקש. הריטב"א אומר, רופא זכאי לקחת את חוכמתו הוא מוכר לו, ולחוכמה אין מחיר. אין מחיר לחוכמה. שולחן אורך יורד אש, שין למד ואף סיב בייז, שולחן אורך פוסק כמו הרמב"ן. אסור לרופא לדרוש שכר חוכמה ולימוד, רק שכר תרחה ובטלה. אנה אנו באים. ומכמה טעמים אני חושב שבזמן הזה רופאים זכאים לבקש כמה שהם רוצים. אז קודם כל, איך אנחנו מעריכים בזמננו בעולם המודרני מחיר מוגזם? בכלכלה המודרנית, הליברלית, המחיר תמיד נקבע על ידי היצע וביקוש. רופא מתחיל, שיבקש 10,000 שקל על ביקור, ישבת שיעל בן רוישי. הוא יכול לשבת בפתח האוהל כחום היום, וליהנות מן השמש, אף אחד לא יבוא. אם רופא מפקש הרבה כסף ועומדים בתור, אז כנראה שזה שווה. מה קובע היום? מה זה מחיר מוגזם? אז בכל תחום, אם זה מהנדס או אומן או רופא או מגד מישורים, מי שזה רק יהיה, כל אחד שווה מה שמוכנים לשלם לו. הוא לא שווה יותר ממה שמוכנים לשלם לו. אז איך קובעים היום מה זה מחיר מוגזם? כאשר אתה מוכר מוצר, אז אפשר ביתר קלות לקבוע מה זה מחיר מוגזם. מחיר השוק. יש מוצרים שהם בפיקוח, יש מוצרים שאינם בפיקוח, אבל מוצר זה מוצר, ויש מחיר ממוצע למוצר. אבל כאשר אתה משלם לאדם תמורת מה שאתה מבקש ממנו, אין כזה מושג מחיר מוגזם, אלא אם כן מדובר ברמיה, אלא אם כן התברר לך למפרע שמכל השאר הוא ביקש רבע מחיר ממה שהוא ביקש ממך. הוא ראה שאתה אדם תמים שלא מתמצא בהוויות העולם, או שהוא ראה שאתה במצוקה נוראה, ולכן הוא שחט אותך, ואז באמת אפשר לומר משתה בך הייתי. אבל רופא שנוהג לדרוש הרבה כסף, אין כזה דבר מחיר מוגזם. וכבר כתבו הטויסס, והזכרתי את הטויסס בתחילת השיעור כמדומני, שגם מי שעובר במבורת צריך לשלם מחיר שכולם משלמים. הוא יכול לומר רק משעת הבכו איסי, רק אשר ביקשו ממנו מחיר מוגזם, שלא ריאלי. אז כשמדובר במוצר, קל לקבוע מה זה מחיר מוגזם, אבל רופא, אם הוא רופא בכיר, שיש ביקוש רב לקבל את השירות שלו, אז כל מה שהוא מבקש זה לא מחיר מוגזם, וחייבים לשלם את זה. אבל לפי היש אומרים, בכלל אסור לקחת כסף על מצווה. והעובדה שאתה רופא בכיר לא אומר שאתה יש יותר שכה בתולה. וזה מביא אותנו באמת לשאלה גם מרביצי תוירה. כי זה סוגיה מפורשת בקשר למלם די תוירה, מה אני בחינם עבדתם בחינם? ואסור לבקש אלה שכה בתלה. אז אני צריך לחשוב, אילולי שהייתי מלמד תורה, מה הייתי יכול לעסוק? ומה הייתי יכול לעסוק ששווה הרבה כסף. הייתי פרופסור גדול, לא רוצה לחשוב על זה, אבל הם לא עושים הרבה כסף. באקדמיה אין הרבה כסף. אתה יכול להיות פרופסור גדול, אבל לא ישלמו לך הרבה כסף. פוליטיקאי, הם עושים הרבה כסף. שוחד, שלמונים, אז עושים הרבה כסף, אבל השאלה אם הם יכולים לדרוש את הכסף הזה בדין ובצדק. בכל אופן, מרביצי תוירה מקבלים רק שכה בתלה, אבל זה היה פולמוס בימי הרמב״ם כבר, והרמב״ם פעמיים, גם בפרש המשל על אובייס, גם בפרק ג' מתלמד תוירה, הרמב״ם כותב שאסור לאנשים להתפרנס מתלמד תוירה, ואני חושב שכמעט אין ביטויים כל כך חריפים ברמב״ם כמו אלה שמתפרנסים מתלמד תוירה. והרמב״ם אומר שזה חילול שם שמיים וסופם ללסתם את הבריות, וזה ביזויין התוירה וקובו מאור הדת, ביטויים חרופים ביותר. אבל עבדו הנאמן ביותר של הרמב״ם, הכסף משנה שמלווה אותו בכל המשנה תוירה, פה הוא נטש אותו. ופה הכסף משנה כותב שאין הלוכה כדברי הרמב״ם, אלא כדברי החולקים עליו. ומי הם החולקים עליו? החולק עליו בעל הפרופיל הגבוה ביותר זה התשבץ. שהתשבץ בכמה תשובות תקף את הרמב״ם וחלק עליו. אבל התשבץ היה צעיר בהרבה מן הרמב״ם. אבל בן דורו ובן גילו של הרמב״ם, רבני יוינה, גם הוא חלק על הרמב״ם, והוא סבור היה שאם היינו נוהגים כמו הרמב״ם, התורה הייתה משתכחת מישראל. ולכן הוא סבור שמנהג כל הקהילות שמחזיקים לומדי תורה ודואגים לפרנסתם ולצרכיהם כדי שיקדישו את חייהם לתלמוד תורה. רק כך צומחים לנו מרביצי תורה ומוירי הרועה בישראל. ולכן כל הראשונים, כולל הכסף משנה, חלקו על הרמב״ם. והטענה שלהם, איס לאס או איס לשם אפרוס או לסך, הרמב״ם צודק מבחינת המקורות ההלכתיים, אבל איס לאס או איס לשם אפריס או לסך. אז הרמב״ם מביא הרבה ראיות, רבא היה עושה שכר, רבי יוחנן היה, אז כאן היה חוטב עצים, ואנחנו צריכים ללמוד מהם, אומרת האשבץ, הלל הזוקן, יש להניח, לא נולד הלל הזוקן, הוא מן הסתם נולד הלל הצעיר, לא הלל הזקן, אף אחד לא נולד זקן, וכשהוא נולד עוד לא היה נשיא ישראל, וגודל הדור שהעמיד מאות תלמידים, בצעירותו הוא נאלץ לכתוב עצים כדי להתפרנס, יש להניח כשהיה נשיא וגודל הדור הוא כבר לא חטב עצים, כך אומרת אשבץ, מהר היה מהלל הזוקן, כן, כשהוא עולה על הגג, על הערובה, לשמוע תורה, לא היה לו, הוא היה עני ואביון, באותו זמן, כשהוא שימש את שמעיה ואבטליון, בצעירותו הוא התפרנס מחטיבת עצים, אבל יש להניח כשהוא למד תורה לסעול, הוא כבר לא חטב עצים, וכך אומרת אשבץ לגב, כל יתר התנועים והמירועים, מכל מקום, איס לאסס לשם אפרוס אלוסך, ואני אומר, אותו טיעון ואותו דבר לגבי רופאים, כשם שאנחנו צריכים רופאי נפשות, אנחנו צריכים גם מי שידאג לגוף שלנו ולבריאות שלנו, ואם רופאים לא יתפרנסו בכבוד, מי ילך ללמוד רפואה? רופא, לימודי הרפואה הם הקשים וארוכים מכל שאר המקצועות. רופא צריך ללמוד 11-12 שנה לפני שהוא מכניס אגורה לכיס. אז מי ילך ללמוד רפואה ולהקדיש עשור מחייו וכסף רב ללימודים אם הוא לא יכול להתפרנס בכבוד? וגם על זה יש לומר, איס לאס איס לשם הפרוס או לסכו, כי אם רופאים לא יתפרנסו בכבוד, לא יהיו רופאים טובים, רק הבטלנים שלא מצליחים להיות סנדלרים או חוטבי עצים, הם ילכו להיות רופאים, אז מה יהיה על כל חולי עמוי בייס ישראל? ולכן כבר נהגו מימי קדם שרופאים יתפרנסו בכבוד. ואנחנו מוצאים ביטוי ממסכת בבא קמא, אסיה במוגן, מוגן שוויה. וזה מוכיח ששילמו כסף לרופאים. כי בגמור בבבא קמא אומרת, רפואה בגרוש שווה גרוש, רפואה בחינם לא שווה דבר. והפתגם הזה שכתוב בגמור המוכיח שרופאים דרשו תשלום הוגן וקיבלו תשלום הוגן, ולכן אמרו חז"ל, אסיה במוגן, מוגן שוויה. ולדעתי אותו הסבר למה למדנים מקבלים שכר מהקהילות איס לאסס לשם, אותו הסבר תקף גם לגבי רופאים. הבעיה היא רק שהלמדן הכי גדול לא מקבל אותו תשלום כמו הרופא הכי גדול, הלוואי. אז העובדה שאתה גדול הלמדנים לא נותן לך פיצוי כמו כירורג בכיר. אבל אלה ואלה צריכים להתפרנס, כי אחרת עשית התורת שתשתקך מישראל כדברי הרבן יוינה והתשבץ והכסף משנה, והמשנה ברורה מביא את זה גם בשם אוילס, שמואל בסימן קוף נון וב בשולחן אורך אור החיים, וכך כתבו שם דבר שמואל, שהוא ספר הרבה יותר קדום מהאוילס שמואל. וכך פסקו כל גדול הדורס, וכך גם לגבי רופאים. אז היום עסקנו במחירס הבכוירו, וכמדומני שבשפרשס טולדס, וכל שנה ושנה אני חוזר על אותם הדברים, משום חשיבותם, משום שאני רואה בהם חשיבות יתרה. כבר כוסף הרמב"ן, והרמב"ן כותב את הדברים דווקא בפתיחה חומש שמויס, ולא בחומש ברישס, כל מעשה אבויס יצירה לבונים, לא רק סימן לבנים, אלא יצירה לבנים. והרמב"ן מפרש הרבה סוגיות ופרשיות בחומש ברישס, לפי היסוד הזה שהוא קובע דווקא בפתיחה לחומש שמויס. כל מעשה ממעשיהם, כל דיבור מדיבוריהם, כל עניין מענייניהם, כל מה שהם עשו וכל מה שקרה להם, לא היו אלה עניינים שנגעו למקומם ושעתם בלבד, אלא עניינים ודיבורים ומעשים שחרצו גורלות באוסית של כלל ישראל. וכך הרמב"ן מפרש את רוב הפרשיות בחומש בראשית, כך גם סוגיית עידן. אז יש מן הראשונים שבינו את מחילס הבחורה בגלל זכות הבחור הרשת פי שניים. רש"י כותב קורבנות, אבל הזוהר הקודש יש לו גישה אחרת ומבט אחר על כל הפרשה הזו. ולפי הזוהר מחילס הבחורה והברוכס הם שני צדדים שלא יישא מדבי הבאה באטליה. וכל העניין של ינקב בקניין הבחורה רק משום שיודע ברוח הקודש שהבחור יזכה לברכות. והזוהר אומר ברכה ובחורה זה אותם אותיות רק בסדר אחר. כי הברכות נועדו לבחור ולכן כל כך בנפשו של ינקב לקנות את הבחורה כי הוא יודע שהוא יזכה בברכות. ואם נשאל השואל אז למה הוא כל כך מופתע כאשר רבקה אומרת לו להוציא את הברכות מיצחוק. ינקב מופתע משום שהוא לא מבין למה זה צריך להיות בדרך של עורמה, בדרך של מרמה. ינקב יודע ברוח הקודש שהבחור הוא זה שיזכה בברכות, אבל הוא שיער, כך אני משער, כך אני מבין, הוא שיער שזה ילך בדרכי יושר. ולכן כשרבקה משתפת את ינקב בתוכנית שלה, ינקב נחרד ואומר, אולי ימשן יובי ואיסי בעיניו כמתעתיה והביסי אליי כלולה ולוי ברוכה. ינקב לא רוצה לפקפק ביושרה של רבקה. כי רבקה נביאה עם האימו יש הקדוש ישראל, ינקב סומך על היושרה שלה, אבל הוא רק אומר, אני מפחד, יכול להיות שיצא כאן אסון בקום ברכה, אנחנו נביא על עצמנו כללה. אבל מכל מקום, ינקב רוצה את הבחורה רק משום שהוא צריך את הברכות, ולמה הוא צריך את הברכות? ממשיך הזוהר ומסביר. ינקב דואג רק לעתיד של כלל ישראל, והוא רואה את הגלויות ואת קשיי הגלות. ינקב בימי חייו אומר הזוהר קיבל ארבעה ברכות. הראשונות והחשובות, פרשת השבוע, הברכות שהוא הוציא מיצחוק במקום איסוף. כאשר איסוף רוצה להרוג את ינקב, רבקה אומרת לו, תברח, תחזור לפדן ארם ללבן, ואז ינקב מתייצב בפני אביו, נפרד ממנו, ויבורך יצחוק את ינקב ומברך אותו שוב. בדרך לפדן ארם, נגלה אליו הקודש ברוך הוא וחוזר ומברך אותו. ובפרשת וישלח כשהוא נאבק עם המלאך ויאבק איש עמוי, וחז"ל אומרים זה היה שרו של עשיו, לא אשלחך כי אם ברכתוני, והמלאך מברך ומאשר את הברכות שהוא קיבל מיצחוק. אומר הזוהר, הם כל הקשיים של ינקב אבינו, והיו לו חיים קשים. קודם עם איסו ואחר כך עם לבן וביקש ינקב לישב בשלווה וקופץ עליו רוגזוי של יוסף. ינקב לעצמו לוקח את הברכות הקלושות ביותר, הפחותות בחשיבותם, וזה הברכות השניות שיצחוק מברך אותו כשהוא שולח אותו ללבן. נשארו באמתחתו שלושה ברכות גדולות ועצומות שהוא קיבל מיצחוק שבקודש ברוך יברך אותו וסורי של איסוף. מה עושה מהברכות האלה? הוא מנחיל אותם לישראל לאורך גלותם. בזכות אחת הברכות זכינו לגאולת מצרים ולבית המקדש הראשון. בזכות סט שני של ברכות זכינו להיגאל בבובל ולבית השני. והברכות של פרשת השבוע שהוא הוציא במרמה מיצחוק עדיין עומדות לנו, ורק בזכותם נוכל להיגאל ישועס אילומים, גאולס אילום, תיקון אילום במלך שדאי וביאס מושיח צדקנו. וכשאתה לומד את הזוהר, כל הפרשה מקבלת צביון אחר ואור אחר. כי רבים שואלים, איש תם יושב אהלם, הוא לא נראה כזה איש תם, לא נראה כזה תמים, הוא מתחכם, מוציא את הברכות במרמה, מנצל את המצוקה של איסוף כדי לסחוט את הבחורה ממנו, אבל כשלומדים את הזוהר, יעקב פועל רק לפי רוח הקודש, והוא יודע שזה תוכנית העל. הוא יודע למה נברא העולם, ולמה אנחנו קיימים, ולמה אנחנו חיים ומתים. רק תיקון עולם במלכות שקי, וזה קץ הימין. ולא נוכל להגיע לשם, אלא על ידי הברכות האלה. ולכן יעקב עושה את רצון השם. וליבי אומר לי, ולמה בכל זאת צריך להיות בדרך כזו? הדרך מטמיעה. אז אם הקודש ברוך הוא רוצה לתת ליעקב את הברכות, למה יצחוק לא יכול לומר לאיסוף, במחילה מכבודך, אבל הברכות האלה מיועדות ליעקב, וזה רצון השם, ואתה איסוף והוא יעקב, ולצטט לו את הפוסק בנובי, אהבתי אסכם נאום השם, אך איסוף ליעקב, ליבי אומר לי, כשם שמצינו בגאולת מצרים, שסורי של ים אומר, מה נשתנו אלו מאלו, מה בין אלה לאלה, והקודש ברוך הוא גוזר עליו להיבקע, יבואו ימים, בפרט בקיץ היומים, שלא יהיה כל כך ברור מי הוא ינקוב ומי הוא איסוב. ברוך השם אנחנו יושבים בירושלים עיר הקודש, בתוך עם יונויך יושבס, וכולנו עמלי תוירים ומדקטיקים במצווס, אבל בל נשכח שרוב העם היהודי בכלל לא מודע ליהדות שלו, הוא לא מדקטיק במצווס ולא שומר תוירים, וההתבוללות עצומה ונוראה, וכשהקודש ברוך הוא יחזור אל עמו, הוא יגאל את כולם, גם את אלה שלא בדיוק יודעים מאיפה הם עומדים, הם המיין כבו איסב וכדברי הנובי, אהבתי אסכם נאום השם, ואמרתם במה אהבתנו, קודש ברוך אומר, אך איסב ליעקב, ואוביס יעקב ואיסב סנסי, והפסוק הזה לא נאמר רק על, על החרדים לדבר השם, ועל קובעים איתם לתוירו, ולכן יבואו ימים, שבהם סורי של ים וסורי של מעלו ישאלו מה נשתן האלה מאלה, מי בדיוק הוא איסוף ומי בדיוק הוא ינקוב פה. אני לא רואה הבדל בין אלה לאלה. ולכן הברכות, ודווקא הברכות האלה שהם צריכים לעמוד לנו בקץ הימים, הברכות האלה נתנו לינקוב כאשר בעצם הוא היה נראה בדיוק כמו איסוף, ויצוק בכלל חשב שהוא מברך את איסוף והוא ברך את ינקוב, וכך זה מן השמיים. כדי שהברכות האלה יהיו בחלקנו בכל מצב, ולכל יהודי באשר הוא, גם לאותם ינקויב שהם נראים בדיוק כמו איסוף, גם הברכות יצחוק חשב בכלל שהוא מברך את איסוף, ופתאום ינקויב הוא זה שזוכה בברכות, כך צריך להיות, כך גזירת עליון, כך רצונו של הקודש ברוך הוא, כי אנחנו נצטרך את הברכות האלה כאשר לא תמיד יהיה ברור מי הוא איסוף ומי הוא ינקוב, כאשר גם ינקוב הוא איסוער והוא נראה כמו בדיוק כמו איסוף, ובדרך הזו קיבלנו את הברכות האלה. אז יהיה רוצן שנזכה בקורא בימינו שהברכות האלה כבר יבואו על מומושם, ונזכה לישוע סלומים ובסחוס האובויס ובסחוס אותם הברכות שיינקוב התברך מפי יצחוק, נזכה לישוע סלומים ולבי אז כל צדק ולבניין ביס המקדוש, במהרו ויומנו, אמן.